נציב יום לעילוי נשמת אורה בת רחל מנוחתה עדן אמן. אנחנו בחלק ב' בעניין רדיפת השלום. מותר לשנות מפני השלום. הגמרא ביבמות סמכי אומרת, אמר רבי אלעה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר אביך ציווה, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. לא היו דברים מעולם, אבל החשש שלהם היה מיוסף גדול, ובשביל שישכון השלום אז הם שינו ואמרו שכביכול האבא ציווה אותם ואמר להם שהוא יישא לפשעם. רבי נתן אומר מצווה שנאמר ביומר שמואל, איך אלך ושמע שאול בהרגני. הקדוש ברוך הוא ממנה את שמואל למשוח בן לישי, את דוד המלך. ואז היה זבח והוא ייפגש עם שאול המלך והוא ישמע שהוא משח אותו, אז הוא עלול להרוג אותו. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. מה אומר לו השם? ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. זאת אומרת, אתה בא כאילו אתה בא בשביל לזבוח. אז שוב פעם, זה לא האמת. אז זה לשנות מפני השלום. ויש עוד מקום אחד שאפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה. מעיקרה כתוב, בתצחק שרה בקרבה למור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אז זאת אומרת, היא אומרת שאברהם אבינו זקן, בן 100. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם ילד ואני זקנתי? לא ובעלי זקן, ואני זקנתי. בשביל שיהיה שלום, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו שינה, כאילו היא אמרה שהיא זקנה, איך היא תלד? אז הוא שואל, למה היא צחקה? ואני זקנתי, אבל היא לא אמרה ואני זקנתי, היא אמרה ואדוני זקן. אז רואים שמותר לשנות בשביל השלום. עכשיו, מתי מותר לשנות? האם מותר לשנות מפני השלום בדבר שעתיד להיות, או רק בדבר שעבר? כתב בספר חסידים סימן תו כבב, הדה מותר לשנות מפני השלום, היינו בדבר שכבר עבר, אבל לא בלהבא. וזה לשונו, דע, אף על פי שאמרו מותר לשנות דברי שלום, אם יבוא נוכרי או יהודי ויאמר לאדם תלווה לי מעות, ואינו מלווה לו ברצון, כי ירא פן לא יפרע לו, אינו יכול לומר לו אין לי. כי מה שאמרו שמותר לשנות בדברי שלום, זהו בשכבר עבר הדבר. אם היה מעשה ועבר הדבר, אתה יכול לשנות בשביל השלום. אבל מכאן ולהבא, הוא שואל אותך תלווה לי, זה מעכשיו ולהבא. אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לשקר, ולומר אין לי. אפילו גויים, עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, אפילו עובדים עבודה זרה ישראל ושלום ביניהם, אין השטן הוגע בהם. אמרו במדרש, בספרי, פרשת נשא, רבי אלעזר, בנו של רבי אלעזר הכפר אומר, גדול השלום, שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, כביכול אמר המקום, אין השטן נוגע בהם, שנאמר חבור עצבים אפרים הנחלו, אפילו שמחוברים לעבודה זרה הנחלו, אבל מי שנחלקו, מה נאמר בהם? חלק לבם, עתה יאשמו. אם יש מחלוקת ונחלקו, עתה יאשמו. מידת הדין יכולה לפגוע בהם. אבל אם הם מאוחדים, מידת הדין לא יכולה לפגוע בהם. על פי זה מפרש המאור והשמש בליקוטים את דברי התנה בסוף עוקצין. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. יש לדקדק, מה זה הלשון מחזיק ברכה? לשון חזקה. כדי להבין את הדבר, על פי מה שמצאנו, אם יש לאדם חזקה באיזה דבר, הן חזקת קרקע או שאר דבר, לא יכול שום אדם לערער עליו. כיוון שיש לו חזקה, בוודאי שהיא שלו. אפילו שיש לפקפק עליו, אולי אינו שלו, או דבר אחר, אין כוח באדם להוציא ממנו, כיוון שיש לו חזקה. בדברי המערערין, בטלין, כך גם הדין הוא בכוח השלום, שהוא דבר גדול כל כך, אפילו שחלילה עובדים עבודה זרה, יש שלום ביניהם, לא יוכל השטן לקטרג עליהם, על העבירות שלהם, כיוון שיש שלום ביניהם, אז דברי השטן בטלין, הוא לא יכול לערער, כי יש להם חזקה, כלי מחזיק ברכה, יש להם חזקה על הברכה, אז הוא לא יכול לקלל, הוא לא יכול להפריע להם, ולא עושה עליהם שום רושם. לכן אמר התנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, לשון חזקה, שלא יהיה לשטן איזה הרעור והסתנה עליהם. אלא השלום, כיוון שיש שלום בישראל, לא יכול לקטרג עליהם. אז יש להם חזקת ברכה. כלי מחזיק ברכה, שיש לו חזקת ברכה. מי יכול לערער על זה? אפילו השטן לא יכול. עד כדי כך, כוח השלום. גם הקדוש ברוך הוא, כשבבבל היה צריך להפריד ביניהם, לחלוק את ליבם, לבלול את שפתם, שיריבו ביניהם. אחרת, הם שפה אחת ודברים אחדים, אי אפשר היה. מה אתה לא ייבצר מהם? אז לכן, מתי ש... אמר הושע הנביא, מתי עתה יאשמו? מתי שחלק לבם. אם נחלק הלב ואין שלום, אז היא שליטה של השטן. עכשיו תשמעו מה גודל הכוח הזה של משכין שלום. כתב ספר חרדים, פרק ח', פה צפת, היה הרב רבי יוסף סרמסי, ריבו של הרב רבי דוד בן זמרה הרדבז, שהיה משים שלום תמיד בין איש לאשתו ובין אדם לחברו בישראל, ובין הגויים עשה זאת גם כן, וזכה לראות את אליהו הנביא. אליהו בא לעשות שלום בעולם גם, כתוב שבאחרית הימים בשביל מה בא אליהו? לעשות שלום בעולם. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הרב הקדוש מקוריץ, זכותו תגן עלינו, אמר שבני אדם הדרים בעיר אחת צריך ביותר לחזק השלום עמהם, בכל שכן בבית אחד צריך עוד יותר שיהיה שלום בין כל בני הבית. לכן יצריך משתדל לעשות ריב בין אחים, ומנסה תמיד להחריב כמה שיותר את השלום. אבל אם משפחה שלמה בשלום גדול, יש להם ברכה מן השמיים, והשטן לא יכול לקטרק ביניהם. צריך לשמור על זה. ספר תורה אינו קדוש, אלא כשמצטרפים כל 60 ריבו אותיות יחד. ספר תורה 600 אלף אותיות כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. מתחבטים כל החכמים לדעת איך זה 600 ריבו, כי זה לא בדיוק המספר, אז יש אומרים שזה עם החללים של האותיות, כי לעתיד לבוא חללי האותיות יהיו גם אותיות. יש כל מיני טעמים איך זה הולך, אבל בכל אופן ידוע שספר תורה 60 ריבו אותיות כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. וזה כולל את כל שיעור הקומה של הקדושה, בכל נשמה ונשמה, השורש שלה זה אות אחת מן התורה. ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה נוטריקון ישראל. בזה באר הגאון תבואות שור במסכת ראש השנה על מה שכתוב שלושה ספרים נפתחים של צדיקים ושל רשעים ושל בינונים. פרש התבואות שור שאין צריך שיהיה כתוב שם בספרים כל איש בשמו ושיהיה כתוב אם הוא צדיק או רשע, אלא לפי שידוע שבתורה יש אותיות תגין, נקודות, טעמים, ואותיות הם בחינת גופים, תגין, נקודות, טעמים, הם נפש, רוח, נשמה. לכן, התגין דבוקים להאות, כי אי אפשר לגוף שיחיה בלא נפש. אז היות והתג הוא כנגד נפש, צריכה להיות, התג צריך להיות מחובר אל גוף האות. אבל הנקודות והטעמים אינם נוגעים בגוף האות, שזה הרוח ונשמה. כי זכה יתיר יאבין לרוח, זכה יתיר יאבין לנשמה. זאת אומרת, אדם קודם כל מתקן נפש, אם הוא זוכה יותר, נותנים לו רוח, אם הוא מתקן גם את הרוח, הוא זוכה ונותנים לו גם נשמה. ולכן, הם אינם דבוקים כל כך כמו התגין, אבל בלי נפש אי אפשר לחיות. ואומנם בספר תורה שלנו, לא ניתן לנו רק האותיות עם התגין, כי בבחינת נפש, כל ישראל שווים. אך בתורה העליונה יש הכל. ונמצא כי כל עוד שבתורה, הוא גוף איש ישראלי, והתג הוא נפשו, וניקודו וטעמו הם רוח ונשמה שלו. ובזה ייבחן הצדיק ורשע ובינוני. כי הצדיק שיש לו נפש רוח נשמה ולא פגם אותם, מאיר עוד שלו בתורה העליונה עם התגין נקודות וטעמים, אור צחו בהיר. ומי שפגם בנשמה ואין מאיר באות שלו שבתורה בחינת הטעמים, רק בחינת הנקודות לבד, והוא בינוני. ומי שפגם גם בזה הוא רשע. אלו דבריו של הגאון תבואות שור. על פי זה כתב ערבי נחל פרשת האזינו דרוש ד' לבאר טעם מצוות השלום, שהוא ואהבת לרעך כמוך, ונצטווינו על האחדות. יש מקום לשואל לשאול מה יזיק אם יש בעיר אחת שתי כיתות אנשים, שתי כיתות אנשים ישרים כראוי, והם כיתות חלוקות, שונאים זה את זה. מה יזיק זאת, מאחר שאנשי כל כת וכת, הולכים בדרך התורה, נגיד חסידים ומסנגדים, נגיד ספרדים ואשכנוזים, אלה שומרים תורה נגיד, ואלה שומרים תורה, אבל מה, הם שונאים אחד את השני. מה יזיק? מסביר ערבי נחל, אך נבין זאת כאשר נשכיל קדושת ספר תורה, כי היא גדלה מאוד. כל עניין הספר תורה זה קיבוץ 60 ריבו אותיות בקלף אחד. ומברכים עליה ברכת התורה, שהיא גדולה באיכות מכל הברכות. ברכת התורה, ברכת התורה היא הברכה הגדולה מכל הברכות. כי ברכת המצוות, אין כל ברכה רק על מצווה פרטית. אבל ברכה זו היא על כלל המצוות כולם. אתה מברך על התורה שהיא כוללת את כל המצוות כולם. מטעם זה, הפליגו ריבותינו זכרונם לברכה בנדרים פי א', ואמרו, על שלא ברכו בתורה תחילה, על מה עבדה הארץ, למה היה חורבן הבית ויצאו ישראל לגלות, על שלא ברכו בתורה תחילה. אבל אם יחסר עוד אחד מהספר תורה, ספר תורה פסול, ואין בקדושה ההיא, ואין ראוי לברך עליה, ואפילו אם יקחו קלף קטן, ויכתבו בו את האות החסרה, ויניחו בתוך הספר תורה, אין מועיל, כאילו תלי, כי עיקר קדושת ספר תורה, זה בהצטרפות 60 ריבות להיות בקלף אחד, כי 60 ריבות להיות ההם, הם כל שיעור הקומה דקדושה, של כל ישראל, שזה שיעור קומה קדושה. ויותר מזה אמרו, בגיטין סמך, אין קוראין בחומשין, והיינו אפילו ספר תורה, שאין חסר ממנו אות אחת, רק מחולק לחומשין. כל ספר בפני עצמו, אין מברכין עליה. הכל מטעם הזה, שאין קדושת ספר תורה, אלא בהצטרפות כל ה-60 ריבותיות יחד, בקלף אחד. זאת אומרת, אם תכתוב ספר תורה, אבל חומש וחומש בנפרד, גמרת חומש ראשון, תוציא ספר תורה שיש בו חומש שני, וכן הלאה, פסול. אי אפשר לברך על זה. רק שהכל בקלף אחד, וכל ה-60 ריבותיות. עוד אמרו בשבת כתז, תענה רבי ישמעאל גדול השלום, ששם הגדול שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה אל המים, בשביל להטיל שלום, בין איש לאשתו. ולכבוד שבת, נוסיף עוד קצת, בעניין גודל האיסור לצער את אשתו. בספר הברית חלק ב', מאמר יוד ג', העריך להוכיח כי יש אנשים אשר שמרו עצמן מעשות רע לכל אדם ויאהבו ויכבדו אותם, אבל ישנאו את נשותיהם ויבזו אותם, ואומרים אין בזה עוון כי אני בעל האישה ואשתי כגופי ואין הנמצא לשום אדם חוץ ממני. אז כאילו אם אשתי זה כגופי, אני יכול לצער אותה, זה כמו שאני מצער את עצמי, ואני מחליט אם אני רוצה לצער את עצמי, אני מצער את אשתי, זה אין לי בעיה עם זה. ולא יבינו, כי גדול עוונה מנסו, יותר מאם עשו כן לאדם אחר. כי למה יגרעו הנשים, מהיות בכלל לא תסנה את אחיך בלבביך, ולמה הם לא היו בכלל ואהבת על רעך כמוך? וכי גברה באי חיה נשאלו באחיה עם בעליהן באהבה ואחווה ושלום ורעות? מה, רק הגבר הוא צריך שיהיה לו חיים, חיים טובים ומאושרים? הנשים לא צריכות חיים טובים ומאושרים באהבה, אחווה, שלום ורעות עם הבעלים? אך עונשם יותר חמור ומידותם יותר מגונה על כי הם עצם מעצמיו ובשר מבשרו, במי שעוכר שערו אכזרי. ואסור לצער את אשתו בדברים, ומכל שכן שאסור להרים יד עליה חס ושלום. זה לא סעודיה. בערי, זיכרונו לחיי העולם הבא, כתב שכל המרים יד על אשתו, אפילו הוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש, אינו יכול לדבר ברוח הקודש בפיו ובשפתיו, עד שיעשה תשובה ויכוון כוונה ידועה אשר כתב בכתבי הקודש שלו. ואין צריך לומר שאסור להרחיק עצמו מעליה בדרך רחוקה, והיא מר לה כי אישה עזובה ועצובת רוח. ולפעמים שהיא נשארת בלי מזון ומחיה, ובלי כסות וסלמה, ומונע ממנה שערה, כסותה ועונתה כאחד. בכתוב מזהיר ואומר, שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. באשת נעורים כי תמאס, אמר אלוהיך. תקראו בספר מלאכי, שני פרקים שם, שני ושלישי, כמה הקדוש ברוך הוא מתבטא קשה על מי שבוגד באשתו, מי שמצער אותה, דברים קשים. באשת נעורים כי תמאס, אמר אלוהיך. זה פסוק בישעיה נ"ד. ולפעמים יגרום הדברים האלה כי תסתה אשתו ונעלם מעיני אישה ועליו החטא. הוא גרם. ולפעמים זרים יבעלו ממזרים קרא לה. ועוונותם הוא יסבול כי הוא סיבב את הדבר. גם היא תסבול. אבל הגורם גם יסבול. לא יכול להגיד אני נקי, מה העניין, מה אני אמרתי לה לזנות. אבל אם אתה הגורם, אפשר לומר אותו דבר הפוך, שיש נשים השם מרחם, שמצערות הבעלים באופן שמתרחקות מהם וכו' וכו', והן יכולות ועלולות לגרום גם כן למקרים הפוכים, מעוון עליהם גם. זה לא מותר לאף אחד, זה איסור גמור. אבל הבעיה שגם מי שלא ישותף במעשה, הוא שמקבל את עיקר העונש בגלל היותו הגורם. ויש אומרים, הן השלעת אשתי ויצאה והלכה מאיתי, והייתה לי איש אחר, ולא אשוב אליה עוד. אבל לא בדעת ידבר, אין לו כוונה גמורה באמת. כי לא אמרה תורה וכתב לספר קריטות, אלא אם מצא בה ערוות דבר, שנאמר כי מצא בה ערוות דבר וכתב לספר קריטות. אבל בזולת זה רע בעיני השם דבר הגירושין מאוד, כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך, כמו שאמר הנביא מלאכי בפרק ב', כמו שאמרתי. ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך לבגוד, כי שנא שלח, אמר השם אלוהי ישראל. כי מה דפסקינן כבית הלל, שאמרו אפילו מצא אחרת נאה המנה, לא אמרו אלא בזיווג שני, ולא בזיווג ראשון, שהיא אשת נעורים, כמבואר בשולחן ערוך אבן העזר, סימן קוף יוטט. אז רואים שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד שלא לגרש אישה בלי סיבה מצדקת מאוד. בעיה עם בין תבין, למה הדבר דומה ומה דמות יערך לאיש ואשתו, אז תבין גודל הפגם הזה העומד ברומו של עולם במקום קדוש ונורא שמו, כי בו עלייך עושייך אדוני צבאות ומלך הכבוד. ושכינת אל היא אשת חיל אישה יראת השם. ונרגן מפריד אלוף חס ושלום בעת הגירושין. והמשכיל יבין וידמע. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו אשר כרת עמה ברית. ועשה איתה קונטרקט, הסכם חוזה. היא הכתובה ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ויקשור נפשו בנפשה בעבותות האהבה. והוא יפקוד ברחמים גפן זאת, אשתו כגפן פוריה בכל דברי אהבה ורעות ושלום. אל יצא איש ממקומו, ואל יעשה דבר קטן או גדול בלתי רשותה. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, די לנו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו. ואמרו, כל השורה בלא אישה, שורה בלא חומה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה, בלא שלום. ובזוהר אמרו, אין השכינה שורה, אלא בדחר ונוקבה. רק שיש זוג יכולה לשרות שכינה. ועתה, אחי, בראש, ישמר נזה, ושים פניך על הדבר הזה, עתה אוזניך ושמע לדברי החכמים, שאמרו, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהוליך ופקדת נביך ולא תחתה. וידעת היום כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא בכלח עלי קבר כעלות גדיש בעיתו. אך אמנם, אוי לאב שנגלה באוזניו כי ביתו תבזה את בעלה, והחריש לאביה וראה ושמח בליבו. יש הורים שהם לא חכמים, שמגבים את האישה, במקום להגיד לה, תכי תסתדרי עם בעלך, הם נותנים גיבוי לאישה וגורמים לגירושין. אישה עוזבת את הבית, הולכת לבית הוריה, ככה החליטה פתאום. וההורים לא אומרים כלום, לא שואלים מה קרה, לא שואלים את הצד השני, ומגבים את הבת. אומר, אוי לאב שנגלה באוזניו, כי ביתו תבזה את בעלה, והחריש לאביה וראה ושמח בלבו. ויספר לאשתו ויאמר, זכינו לבת מושלת על בעלה, והוא מתיירה ממנה, ואת כל חפץ לבת עשה, בלי שאלת פיהו, אם טוב אם רע בעיניו. יש נשים שהן מושלות, או רוצות למשול, או קוראות ספר. יש היום ספרים של נשים מרשעות, שכתבו ספרים, חרדיות אפילו, על העצמה אישית, ואת לא שפחה של אף אחד, צריכה לחיות כמו שאת רוצה, ותשלטי ברצונותייך, ומקלקלות וגורמות לגירושים בהרבה בתים. בשיטה הזאת, הפך התורה הקדושה, והוא ימשול בך, כי הוא אדונייך, משתחווי לו, וכל מה שהתורה אמרה, כל מה שהפוסקים אמרו, כל מה שהרמב"ם וכולם, ואיך ישכון השלום, והכל, לא מעניין אותם. למכור ספרים, כותבים, ובדרך כלל כותבים את זה גרושות, וכאלה לא מוצלחות, וכו' וכו', והן מלמדות את כולם. יש גם כאילו רבנים, מרצים חדשים, קאוצ'רים, שהם גם מלמדים, והם רק מדברים לנשים, רק הרצאות לנשים. יש נשים שהפכו להיות רבניות. למה? הם שמו כיסו ראש גבוה, גבוה למעלה כמו מגדל, ואז כולם מסתכלים על המגדל, והיא אומרת להם כמה הן צריכות לא לזלזל בעצמם, להחשיב את עצמם, לא לשמוע על הבעל תמיד, היא צריכה להיות עצמאית, והורסים את הבתים. מספר הגירושין אצל החרדים גדל לאין שיעור. כל זה בגלל הרשעות של האנשים שמתפרנסים מהתעיית הציבור שלו ברוח התורה. ואוי לביתו, אישה רעה, כי נכון בידי יום מר, יגיעו ויבואו ימי השילום. פעמים מעט השם מן השמיים, ופעמים מבעלה, כי לא כל מוח סובל זאת. ואוי לו לאב, כי את אביה היא מחללת, ואומרים עליו, ארור שזו ילד, וארור שזו גידל. על מה מדובר? אישה שמושלת בבעלה, ובעלה ואביה שמח, זכינו בת מושלת על בעלה, לא מתיירה ממנו, עושה כל אשר חפץ ליבה, לא שואלת אותו מטוב ועד רע, זה אישה רעה והורים רעים, והשם ישלם להם ככתוב כאן. ובכן חייב כל אב ללמד את ביתו לאהוב את בעלה בלבבה, ולכבדו בכל הכבוד, ושתיכנע לפניו כלפני אדון, ולא תמרוד בדבריו, רק תסכים עמו על הן הן, ועל אליו לב, ומכל שכן, שיזהיר אותה במאוד מאוד, שלא תצא כללה מפיה חלילה. ויאמר אליה שמעי בת וראי, ואתי אוזנך לעצתי, שכחי משפחתך ובית אביך, ותני ליבך מן היום הזה, על בעלך לדבקה בו, ולאהבה אותו אהבת עולם, ליראה אותו ולכבדו כי הוא אדונייך. והיה אם שמוע תשמעי לכל פיקודיו, וכן תעשי, אז יאהב אותך אהבה עזה, ובזה תמשיכי את לבבו, וכל חפצייך ימלא, ואת תמשילי בו. ואם תתנהגי עמו בהפך, ישנא אותך והוא ימשול בך, ועל כורחך, את חי כרצונו על פי מידותיו ודעותיו. אז מה יצא לך? שבסוף הוא ירדה בך. או תתגרשי ממנו, ואחר כך תקבלי בעל אחר, ומי אמר שהוא יותר טוב? וכשאת כבר גרושה, אז זה כבר נקודת פחיתות וכתם שחור. מישהו זרק אותך, גרש אותך. אז את מגורשת, אז את גרושה. עכשיו יבוא השני, וכשיהיה לו ויכוח איתך, הוא יגיד לך מה? הוא זרק אותך, גם אני אזרוק אותך, וכן הלאה. אז בשביל מה? בשביל מה את חתנת? תזכרי לפני שאת חתנת, למה רצית להתחתן? ולמה את לא ממשיכה באותו כיוון? את כל זה חייב כל אב ללמד את ביתו מקטנותה ונערותה, בפרט בעת שיש לה בעל, בכל עת שתבוא לביתו. תמיד להזכיר לה לכבד את הבעל. הן שהפרנסה הבעל ידיה ויש את חי למסע ומתן, הן שהפרנסה הבעל ידי הבעל. זאת אומרת, אל תחשבי שאם את עכשיו עובדת והוא לא עובד, הוא לומד תורה או משהו אחר, אז את תשליטי ותרדי בו וכו' וכו'. זה לא משנה מי מביא את הכסף. ואם אני אביע אותה ביום שומעו, שהוא שומע אותה שהיא מדברת שלו כהוגן והיא מתרברבת, אם הוא מניע אותה ביום שומעו, אשרה לו ואשרה לביתו, כי על ידי זה יזכה אותה, מתזכה לבנים ובני בנים, צדיקים, גדולי תורה, אנשי שם, ועטרת זקנים בני בנים, ואז גם הסבא הזה יהיה מאושר, כי יצאו לו נכדים טובים, יראה שמיים, אבל אם הוא יראה ויכוחים, בצרות וכל מיני דברים כאלה, אז הילדים האלה יגדלו לא טוב, יגדלו לא ישר. ואז אחר כך בדרך כלל בתים של גרושים וגרושות, גם הם ממשיכים בדרך ההורים וכו'. אם כן, צריך לרדוף אחר השלום בבתים, ובפרט עם האישה והגבר, שישכון השלום ביניהם. איש ואישה, שכינה שרויה ביניהם. אם שלום ביניהם, שכינה שרויה ביניהם. אם אין שלום ביניהם, היוד וההי יוצאים מאיש ואישה, ונשאר אש ואש, מחלוקת גדולה בפיצוצים. זה פיצוצים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח ארבעה, דיר,